שלום לכם, אנחנו עכשיו במפגש הרביעי בסדרה של בניית האמונה. דיברנו פעמים הקודמות על הצורך לברר ולהתחבר באמת. דיברנו על מושג האמונה. דיברנו בפעם שעברה על האמונה שצריכה להיות מתורגמת למעשים, להלכות. למה? עכשיו אנחנו עוברים לנושא נוסף, והוא מהווה קושי לא פשוט בשביל לא מעט אנשים. ואני אדגים את זה דרך סיפור, מקרה שהיה יהודי אחד חוזר הביתה אחרי הצהריים. הוא סיים את העבודה והוא מגיע לביתו, וכבר כשהוא עולה במדרגות הוא שומע בכיות אימים מתוך הבית. הוא מדלג מהר במדרגות ונכנס פנימה בריצה, והוא פותח את הדלת, הוא רואה את ההריסה של התינוק שלו מונחת בסלון, והתינוק בתוכה בוכה וצורח. והוא מסתכל עליו, הוא רואה לתדמתו שהתינוק עטור בתפילין ועטוף בתלית, והוא בוכה, 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 ולידו עומדת עוזרת הבית הפיליפינית שלהם. אומר לה, מה זה? מי עשה לו את זה? היא אומרת, אני. מה, את יצאת מדעתך? מה, למה? היא אמרה, תראה, התינוק בכה וצרח, ואני לא ידעתי מה לעשות בשביל להרגיע אותו, אבל אז נזכרתי שכל בוקר, איך שאתה שמה לך את הדברים האלה, מיד אתה נרדם. אמרתי לעצמי, מי יודע, אולי זה יעבוד גם אצלו. הסיפור הזה אולי מעלה חיוך, אבל הוא נוגע בתופעה מאוד עצובה. תפילה זה אחד הדברים הכי קשים לאנשים דתיים. ואתם יודעים מה? אולי אלוני השבת שמגיעים בסטוקים של עשרות קילוגרם לכל בתי כנסת, הם לא הבעיה, הם הסימפטום לבעיה. הבעיה היא שאנשים קשה להם להתפלל, לא מתחברים, שעמם אותם, ולכן מחפשים תעסוקה חלופית. אז פעם זה היה לדבר, ועכשיו יש מה לקרוא בזמן התפילה. אבל תראו, זה לא רק סתם אנשים. חז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. ואם השם מתאווה למשהו, סימן שהמשהו הזה הוא חסר, הוא קצת נדיר. אפילו צדיקים, תפילה בשבילם זאת משימה. זה לא פשוט, אולי לכן חז"ל קראו לזה עבודה שבלב. יש כאן עבודה. זה לא פשוט, זה אתגר, אנחנו לא מתכחשים לזה. הגם שלכאורה צריך לשאול למה, הרי תפילה זה אמור להיות קלי קלות, אתה פשוט פותח את הסידור, אתה מדקלם את הטקסט, מה הבעיה? זה לא שאתה צריך עכשיו לרוץ 10 קילומטר או לטפס על איזה הר גבוה, פשוט להגיד מה שכתוב בסידור, לחשוב על מה שאתה אומר, מה זה כזה מסובך? אז כנראה שכן. הייתה לי פעם שיחה עם הגבאי של בית הכנסת שבו התפללתי, והוא סיפר לי שכשהוא היה נער בן 14, היה לו מנהג קבוע לאחר לתפילה. מכירים את המנהג הזה? עוד מפורסם בהרבה עדות. לאחר. פעם אחת, אחרי שהוא הרביץ איזה איחור רציני, אבא שלו התעצבן, ואמר לו, תגיד לי, אם זה היה סרט, אתה גם היית מאחר ככה? אז הוא חשב שנייה, ואז הוא אמר לו, אני לא הולך לאותו סרט 3 פעמים כל יום. את סתירת הלחי המצלצלת שהוא קיבל באותו רגע, הוא זוכר עד היום 40 שנה אחרי. אבל לכאורה כשחושבים על זה, הילד צודק, לא? ללכת לאותו סרט 3 פעמים כל יום זה כבר משעמם. תכי לה כמה אפשר. יש איזה ספר שקראתם יותר מפעם, 2, 3, 5, 7. אתה כבר יודע בעל פה מה יהיה בעמוד הבא. שלא לדבר על ספר כמו סיתור, קראנו אותו 2,000 פעמים. איך אפשר? זה חוזר על עצמו. נו, אז מה נענה לאותו ילד? באמת קשה. אותו סרט שוב ושוב ושוב, איך אפשר? אז התשובה היא שתלוי. אין ספק, התפילה יכולה להיות כמו הסרט של אתמול ושלשום ולפני שנה, ואז היא באמת מייבשת. אבל זה תלוי בנו באמת אם ככה זה יהיה. תפילה יכולה להיות משהו אחר לגמרי. אם היא רק לדקלם את הטקסט שכתוב, זה אותו סרט. רפאנו שבן הרפי השבן שבתון נקבע שונה ועל המלשינים על תהי תקווה. גם אתמול היינו בסרט הזה. אבל אם תפילה זה איזשהו מפגש עם ריבונו של עולם, מפגש שבו אתה מביא את עצמך, את מי שאתה, את מה שעובר עליך, את מה שקשה לך, את מה שהיית רוצה, כל תפילה זה משהו אחר לגמרי. כל תפילה זה סרט אחר. זה נכון שכדי שזה יקרה נדרש מאיתנו כמה דברים שאני אציע עוד מעט. אבל לפני כן חשוב לי להוסיף עוד נקודה אחת קצת יותר עמוקה. אם היית שואל אנשים מה זה תפילה, אז יגידו לך, תפילה זה כשבן אדם הולך לבית הכנסת, או בבית, אם הוא לא הולך למניין, והוא פותח את הסידור ואומר מה כתוב. הרב קוק, יש לו כמה קטעים מופלאים בהקדמה של הפירוש שלו לסידור, ושם הוא מדבר על מושג אחר לגמרי של תפילה. הוא קורא לזה תפילתה המתמדת של הנשמה. ובעצם החידוש הוא אומר שמה, שתפילה זה לא משהו שקורה רק 3 פעמים ביום. וזה לא משהו שתלוי בסידור, וזה לא משהו שקורה רק לבני אדם. למעשה כל היצורים בעולם הם מתפללים. מה הכוונה? בתוכנו יש נשמה, נשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל. והנשמה הזאת, כמו אותה נסיכה בת מלך שעזבה את הארמון, כל הזמן היא מתגעגעת, היא שואפת, כמו איזה מגנט ששואף לחזור אל קור מחצבתו. היא שואפת, הורגת, מתגעגעת, רוצה להתחבר, לחזור חזרה אל הקדוש ברוך הוא. הנשמה הזאת, החיים האלוקיים האלה, מפעמים בכל דבר. מהאבן הקטנה דרך החתול והסוס, וכמובן עד לבני אדם. היתרון של בני אדם שהם יכולים לבטא את אותה תפילה מתמדת של הנשמה, שהיא כל הזמן, לבטא אותה במילים, בזמנים קצובים לתת לה ביטוי, הנהר הזה שגואש בתוכם, לאפשר לו לזרוע החוצה, להופיע בעולם, ובזה יש לו ביטוי יפה שאדם הוא בעצם שליח ציבור של כל הבריאה. הבריאה היא אילמת. יש בתוכה את התפילה המתמדת של הנשמה, אבל היא לא יכולה להגיד את זה. אדם הוא שליח ציבור שמבטא במילים את מה שכל הבריאה הורגת, שואפת, מתגעגעת אל הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו מבינים את זה, אז זה מביא את התפילה שלנו למקום אחר. זה לא איזה משהו שמתחיל מבחוץ, משהו שקפו עלינו, משהו שעכשיו כתוב בלוז צריך לעשות. זה ביטוי למשהו שכל הזמן קיים בתוכנו. השאלה אם אנחנו מכירים בזה. השאלה אם אנחנו נפתחים לזה, או שאנחנו מתעלמים ואנחנו נשארים ברובד החיצוני ומפספסים את הביטוי למשהו שקיים עמוק בתוכנו. מה לעשות כדי שהתפילה באמת תצליח? כדי שהיא לא תהיה הסרט של אתמול? כדי שהיא לא תישאר ברמה של דקלום טקסט ארכאי מלפני 2000 שנה? אני אגיד פה כמה טיפים. הטיפ הראשון זה הנושא של הכנה. זוכר מימי התיכון העליזים, למדתי באיזו ישיבה תיכונית בירושלים, ושם תפילת מנחה הייתה תמיד אחרי הפסקת צהריים. מה היו עושים בהפסקת צהריים? היו משחקים כדורסל במגרש. היום אנשים עסוקים לעשות מסאז' לאייפון שלהם, אז היו משחקים כדורסל. ואז יש צלצול שהתפילה מתחילה, אבל אנשים היו באמצע משחק, לא יכולים לעצור באמצע. אז המשיך עוד איזה התקפה או 2, וכשהם מגיעים לתפילה, התפילה כבר בעיצומה, והם נעמדים ככה, מתחילים להתפלל, עוד מתנשפים מהמשחק. תגידו, איך נראה תפילה כזאת? זוועה, נכון? כמו הפרצוף שלהם. לא טוב. אבל אם בן אדם מגיע דקה לפני, אני לא אומר חייבים כמו חסידים הראשונים שהיו שועים שעה ומתפללים, כמו שכתוב במשנה, להגיע אפילו דקה קודם, להשתיק את הטלפון הסלולרי, ליטול ידיים, להסדיר את הנשימה, לחשוב לפני מי אני עומד להתפלל עכשיו, מה אני רוצה, מה אני צריך, מה עם ישראל צריך, איפה אני ביחס לקדוש ברוך הוא, דקה אחת של הכנה, דקה וחצי, אתה מתחיל את התפילה מנקודה אחרת לגמרי. ההכנה הזאת זאת הכנה קריטית, כדי שהתפילה תראה אחרת לגמרי. זה הנקודה הראשונה. נקודה השנייה, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל תפילה זה הרי משהו אישי בין האדם לאלוקים. מה פתאום? שאתה צריך עכשיו לדקלם איזה מילים שחיברו לך כל מיני חכמים מלפני 2000 שנה, זה הורס את כל הקטע האישי, האותנטי שיש בזה. שאלה? לא? למה באמת? למה אפשר שחזל יגידו שכל אחד באמת בזמנו הפנוי, כשיש לו את המוזה, הוא במילים שלו? תפילות כאלה היו הרבה יותר כנות ואמיתיות, לא ככה? התשובה היא, נכון שתהיה פה איזושהי אותנטיות וכנות, אבל השאלה היא אם היא תקרה. כי מה לעשות? החיים הם מאוד תובעניים, יש לימודים, יש עבודה, יש סידורים, יש עניינים, יש מרות של החיים. אם בן אדם מבנה על הרגעים שיש לו מוזה, אם בן אדם מבנה על המילים שלו ועל הזה, יש חשש שזה כמעט ולא יקרה. עובדה שגם היום שיש תפילה קבועה, עדיין מותר לכל אחד שרוצה לעצור בזמן שבא לו ולהתפלל מכל הלב במילים שלו. יותר מדי אנשים ספרו לכם שכבר עבר הרבה זמן מאז שהם עשו את זה בפעם האחרונה. חז"ל נתנו לנו מתנה. קבעו לנו מסגרת של 3 פעמים ביום, פעם ביום אנשים, פעמיים ביום, כל אחת כמה שמקדישה לעניין של מסגרת. הם גם עזרו ונתנו לנו מילים, שהמילים האלה לטובתנו, הן עוזרות לנו. מי שרוצה יכול להגיד בזמנים אחרים במילים שלו. אבל המילים האלה עוזרות, והן גם מרימות אותנו. כי אם אנחנו היינו רק אלה שמחברים את המילים של התפילה, יש חשש, ותקנו אותי אם אני טועה, שעל מה בן אדם היה מבקש? בעיקר על עצמו, על מה שטוב לו, שאלה ממפעל הפס תתקשר אליי, שהמבחן במתמטיקה יתבטל כי המורה תהיה חולה, שאני יכניס אותי להדרכה, שאני אעבור טסט, שאני אמצא חתן, כל מיני דברים שלמי הם קשורים? לי. מה שטוב לי, מה שמשתלם לי, מה שיוצא לי מהעניין. איפה עם ישראל היה בסיפור? מה עם גאולה? מה עם קיבוץ גלויות? השיב השופטנו כבראשונה? נו, יש חשש שזה לא כל כך היה קורה. אבל עכשיו שחכמים עזרו לנו, בזה שחיברו לנו נוסח של תפילה, נוסח כל כך יפה, מוקפד, מדויק, בזה שניסחו את התפילה למשל בלשון רבים, בן אדם מבקש רפאנו השם ונרפא גם כשהוא בריא. הוא עושה את זה בלשון רבים, מה זה עושה לו? זה הופך אותו מבן אדם אגואיסט, שחושב בעיקר על עצמו, לבן אדם שפותח את העיניים ומסתכל החוצה. אני בריא, למה שאני מבקש עכשיו על רפואה? יקירי, כי בתי החולים מלאים באנשים חולים וסרטן וצעות מחלות אחרות, לא אכפת לך מהם, תתפלל עליהם. התפילה זה מין סדנה יומיומית שחזל העביר אותנו, שבאמת מביאה אותנו למקומות יותר כלליים, יותר עמוקים, יותר טובים. בן אדם שמתפלל הופך להיות בן אדם אחר. וכמובן שבן אדם יכול להוסיף משלו במילים שלו איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בזמנים אחרים. לא מנו מאיתנו את זה. שאל אותי פעם חייל, הוא לוחם ביחידה מובחרת, והוא סיפר, הוא מגיע לפעמים בסוף יום של מערבים ומרדף אחרי מחבלים, 2 בלילה, חוזרים לבסיס, יש כמה שעות לישון, ואז לפני שהוא רוצה מעיניים הוא נזכר שלא יתפלל ערבית. קרה לכם פעם? עכשיו הוא בחור דתי, ככה בוגר מכינה, ובאמת רציני ומקפיד. הוא אומר לי, תראה הרב, אני יודע שאם אני נעמד עכשיו להתפלל, התפילה הזאת הולכת לראות זוועת עולם. יש מצב שנרדם בעמידה. קרה לכם פעם דבר כזה? זו הרגשה קצת מפחידה כשאתה עומד, ופתאום אתה מרגיש איך אתה נופל, ואתה עוצר את עצמך שנייה לפני שאתה מתרסק על השולחן. הוא אומר, אני מתחיל קריאת שמע, אני פתאום מוצא את עצמי באשר יצר ברכת המזון, תפילת הדרך, מוסף לראש חודש, לא יודע איך זה ייראה. יש טעם בכלל בתפילה כזאת? אולי עדיף לוותר הפעם, זה ביזיון של התפילה. אולי עדיף לא להתפלל עכשיו, מחר יהיה יותר כוח. מה אתם אומרים? מה הייתם אומרים לחייל הזה? זאת שאלה. אבל אמרתי לו בשיחה שהייתה לנו, אל תוותר על התפילה. מכמה סיבות? קודם כל כי יש הלכה. תפילה זה לא רק מה שנתון לבחירה שלנו, מתחברת, לא מתחברת, מתחברת, לא מתחברת, אתה לא שקע. יש הלכה, והלכה עושים גם כשקשה. למה? לשמור שעות בין בשר לחלב זה קל? לא קל. אבל יש הלכה, ובן אדם מאמין הולך עם זה, גם כשפחות קל לו. אנחנו מקיימים. מעבר לזה, אתה יודע מה? דווקא תפילה כזאת שנראית על הפנים, לך תדע, אם היא לא שווה יותר בשמיים מאשר 100 תפילות אחרות שעשית בבית הכנסת, עם מיזוג, בנחת, כשאתה צלול, בגלל שעכשיו אתה התאמצת על זה. וחז"ל אמרו, כתוב באבות דרבי נתן, 1 בצער מ-100 שלא בצער. כלומר, דבר אחד שאתה עשית אבל אתה התאמצת עליו, אתה עיזת, התייסרת, שווה יותר מ-100 דברים שבן אדם עשה בסבבה, בקלות, בכיף, לפום צער האגרה, כתוב במסכת אבות, ודווקא תפילה כזאת שווה הרבה יותר. אני מוסיף פה עוד משהו שכתוב במשנה ברורה, אומר שיש כוח בעצם המילים האלה שאומרים אפילו אם לא התכוונו. ברור שעדיף להתכוון והכוונה מוסיפה הרבה, אבל המילים האלה, תפילת 18 שחוברו על ידי אנשי כנסת הגדולה, ביניהם כמה נביאים וחכמים ברוח הקודש, יש כוח במילים האלה ליצור השפעות. גם אם לא הצלחתי עכשיו עם כל כוונות הרשש ופחות מזה, אמרתי אותם, זה משפיע. לכן לא לוותר על התפילה, גם כשנראית ככה. חוץ מזה, יש פה גם סכנה של מדרון חלקלק. אם היום אתה מוותר לעצמך כי נורא מאוחר ואתה עייף ואתה גמור, מחר תהיה טיפה פחות עייף, אבל עדיין חזרתם באחת בלילה. אז תגיד, טוב, גם הפעם, מחר אני אעשה. ולמחר יש מחר, ולמחר חרתיים יש עוד מחרתיים, זה לא ייגמר. השאלה אם אתה הולך עד הסוף, אתה לוחם סיירת, לא? או שאתה מחפף ומוותר כשקשה לך. אני מוסיף פה נקודה אחת, והיא שדווקא אנשים דתיים שהתחילו להתפלל מגיל מאוד צעיר, אז הם ממשיכים את זה כמו ריטואל, צריכים יותר לשים לב למילים שאנחנו אומרים. להבין אותם. לא נעים להגיד, יש הרבה מילים בתפילה שאנחנו מדקלמים, אין לנו מושג מה הם אומרים, למרות שזה בעברית. רוצים דוגמה? למשל, משפט, תגידו לי איפה זה כתוב, היחובריך כיסא אבות יוצר עמל עלי חוק. אני אגיד את זה עוד פעם למי שלא קלט, היחובריך כיסא אבות יוצר עמל עלי חוק. אתן לכם רמז, זה בעברית. מה זה אומר? איפה זה כתוב? אז אתם נזכרים, זה כתוב בתפילה, שיר של יום רביעי. מה זה אומר? הרבה אנשים עושים לי פרצוף, אין להם מושג. טוב, מה חשבת על זה כשאמרת את זה ביום רביעי? הוא לא יודע. איך קורה דבר כזה? כי אנחנו רגילים מגיל צעיר שמתפללים, שמדקלמים, שמברכים, לא מבינים. בשאלה אם אחרי אנחנו עושים סוויץ' ומינים תפילה זה משהו ממש רציני. צריך להקדיש לו זמן, פעם בשבוע, כמה דקות, ללמוד כל פעם על ברכה אחת בתפילת 18, קריאת שמה, ככה עוד, ללקט, ללקט, להבין קצת יותר את הדברים, זה משדרג את התפילה. האם תמיד נצליח להתכוון לכל מילה? לא. ועדיין, ככל שנהיה יותר מבינים, יותר נתחבר לדברים, נעשה את זה פחות כמו דתיים, ויותר כמו מאמינים, יותר כמו אנשים שבאמת הולכים עד הסוף עם מה שהם עושים. אני אגיד פה שתי נקודות אחרונות. דבר אחד, יש לנו היום המון מסיחי דעת. אדם נכנס לתפילה וישר הטלפון שלו מתחיל לרטוט ולצלצל ויש רעש. לעשות בתחילת התפילה השקטה, לחבות טלפונים, לא על רטט. לשים את זה על שקט לגמרי. עכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא, מה זה? יש משהו יותר חשוב מזה? כל שיחה זה פיקוח נפש? כל אחד הוא מנהל חדר מיון, חדר טראומה בבית חולים הדסה עין כרם? חלס. קצת, כמה דקות לא יקרה שום דבר אם יהיה לנו קצת שקט? השקטה, את כל המפרים, את כל המסיחים, להתרכז, להתכונן, תפילה אחרת לגמרי. דבר אחרון, להתפלל כל פעם שאפשר. לא רק בזמנים הקצובים של שחרית מנחה ערבית. קרה איזה משהו, משהו רע או משהו טוב. להרים עיניים לשמיים ולהודות להשם. קרה חלילה איזה פיגוע, להתאסף כל המשפחה, להגיד ביחד תהילים. להפוך את התפילה למשהו שהוא חלק מהיום שלנו, חלק מהשגרה שלנו, חלק מהחיים שלנו. בן אדם שמתפלל, יהודי שמתפלל, זה יהודי אחר. זה עושה אותנו לאנשים אחרים, יותר רגישים, יותר כלליים, יותר טובים, יותר רוחניים. וכמו שאמרנו קודם, אותה התפילה של הנשמה, זה ההזדמנות שלה, לפרוץ החוצה ולהתפשט, להתבטא בכל החיים שלנו, כל עצמותיי תאמרנה. אז עד כאן, בענייני התפילה, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה בנושא נוסף. להתראות!